שלום, אנחנו בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, מאמר חמישי, פסקה כף, בעמוד רש כף ב' במהדורת יהודה קויפמן, המכונה אבן שמואל. הנושא בעמוד רש כף ב' הבחירה החופשית. הבחירה החופשית סותרת לכאורה את הידיעה האלוהית. זאת השאלה המפורסמת. אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז הוא יודע מה שאני אבחר. מסקנה, אני לא יכול לבחור אחרת, אז אין לי בחירה חופשית. ובכלל, השאלה שבכלל צריך לשאול על החירות של האדם. האם החירות של האדם איננה מהווה סתירה לשלטונו המוחלט של האלוהים? שאלה זו הביאה את המוסלמים, נגיד את הסונים שביניהם, שהם הרוב, להחליט שאין בחירה חופשית לאדם.
פחדו שיהיה
ידע בערך השם. נכון, הם מכתוב, הם אומרים, הכל כתוב מראש. כן? כי הם אומרים שזה סתירה. אם אתה אומר שהאדם הוא בן חורין, סימן שיש גורם שאיננו בשלטונו של האלוהים. זה לא יכול להיות, זאת כפירה. לכן הם אמרו שהאדם באמת איננו חופשי. ולכן הם הגיעו לפטליזם המזרחי, אומר שהכל מכתוב מן אללה, הכל כתוב מאת האלוהים, ככה הם אומרים. לפי זה אין מושג אמיתי של חטא, גם לא של מצווה, שום דבר. גם יש בעיה עם השכר והעונש לפי זה. כן, כלומר מושג החטא או המצווה שביהדות זר לאסלאם, לאסלאם ברובו על כל פנים. כך רצה האל שיהיו חוקים, כך הוא רצה. אבל לפי זה, זה לא פייר לתת שכר טוב לצדיק, וזה לא פייר לתת עונש לרשע. ענו על זה חכמי האסלאם, זה נכון, אבל כך רצה האלוה, שהצדיק יקבל שכר והרשע יקבל עונש, אף על פי שלא הייתה לו ברירה אלא להיות רשע, או לא הייתה לו ברירה אלא להיות צדיק. הרמב״ם כתב נגד זה משפטים נלהבים שאומרים חלילה לשדי מעוול, כן, שהם גוזרים על הקדוש ברוך הוא שהוא פועל באופן לא מוסרי. אבל זה גם לא פשוט, מניין לנו באמת כל הטענה הזאת שהאלוה הוא מוסרי? כן, זה נושא להרחבה. אבל מה שלא יהיה, אחד מהיסודות של היהדות הוא שהאדם הוא באמת חופשי במעשיו. הוא בוחר אם לעשות טוב או לעשות רע. זה אחד מיסודותיו. את הנקודה הזאת בא רבי יהודה הלוי לבסס בעמוד רש כף ב'. ואם תרצה בכך, כן, בפסקה השנייה, ואם תרצה בכך תוכל לקרב לדעתך את ציור העניין הזה באמצעות החלוקה שלפנינו. המעשים הם אלוהיים או טבעיים, מקריים או בחיריים. כלומר, יש ארבעה סוגי מעשים שבני אדם עושים. יש מעשים אלוהיים, יש מעשים טבעיים, מעשים מקריים, מעשים בחיריים. מה זה ארבעת הדברים האלה? הבא נקרא. אלוהיים הם המעשים הבאים ישר מן הסיבה הראשונה, שאי אפשר להם להתקיים בשום אופן בלא סיבה אחרת מלבד רצון האלוה יתברך. למשל, עמוד האש שהולך לפני בני ישראל, אין לו שום גורם טבעי, הוא כל כולו ברצון הבורא. כן, הנס הוא מעשה אלוהי. מה? נכון, אתה צודק, אני חוזר בי מה שאמרתי, לא מעשה אדם, מעשים בכלל. יש מעשים שהם אלוהיים שאי אפשר שיעשו אלא על ידי הסיבה הראשונה בלי אמצעי. הטבעיים הם הבאים מסיבות אמצעיות המכינות אותם ומביאות אותם אל שלימותם האחרונה, כל עוד לא קם להם מונע מצידו של אחד משלושת החלקים האחרים. של דבר טבעי, התפוז גדל על העץ, זה מעשה טבעי. אמנם זה גם מעשה השם, הקדוש ברוך הוא יצר את התפוזים, אבל הוא ברא את התפוזים דרך אמצעי. לכן אפשר להגיד שאוכלים תפוז בורא פרי העץ, אף על פי שהיו פה תהליכים טבעיים שהיו מעורבים ביצירת התפוז. המקריים באים גם הם מסיבות אמצעיות, אולם לא בטבע ולא בסדר ולא מתוך כוונה, כי אם במקרה של אף אחד. זה לא קיים. זה מעשים אקראיים. אקראי? זה אפשר, יש דברים אקראיים. זה, כן, יש תהליכים אקראיים בעולם. זה דווקא דבר שמאז התפתחות תורת הכאוס דווקא כן מקובל היום. למשל, כשיורד גשם, ידוע, אפיק רום מעל אזורנו, יגרום לממטרים פזורים בצפון שהתפשטו במהלך היממה לעבר הדרום. נכון? זה מה שאומרים נביאי השקר בפנים. מה? כן. על כוונים, נגיד אפשר לצפות מראש שהגשם ירד. מה שאתה לא יכול לצפות זה המסלול של טיפת המים. המסלול הזה איננו קבוע מראש על ידי דטרמיניזם טבעי. אף על פי שעד לפני עשרות שנים, לפני כמה עשרות שנים, עדיין חשבו שהמסלול של הטיפה קבוע מראש, היום מקובל שאין לזה, יש, נגיד, יש סבירות סטטיסטית שכך וכך טיפות ייפלו באותו מקום, אבל מה המסלול המדויק של כל טיפה, זה כן נתון לאקראיות. כלומר, יש אקראיות במיקרו ולא במקרו.
מה לא לפי דעתנו?
מה לא לפי דעתנו? למה לא? זה אקראי, מה בעד? הכוונה שאין לזה שום הכרח טבעי. אתה מדבר כמו הפוזיטיביסטים של המאה ה-19. מה הפוזיטיביסטים של המאה ה-19 אמרו? זה שאני לא יודע להסביר, או אין לי כלי מדידה, לכן אני לא יכול להגיד לך מראש מה יהיה המסלול של הטיפה, אבל ברור שהיא קבועה מראש. אבל, מה? ככה הם אמרו. זה הגיוני, אבל זה לא נכון. כלומר, משפט האי-ודאות של אייזנברג הוא בהחלט דוגמה ברורה לדבר הזה. ש... מה? זה מה זה?
זה נכון.
הוא אומר שזה כן נכון.
הוא אומר, מה הוא אומר?
גם אתה אומר. אבל בוא ניקח את משפט אי-ודאות של אייזנברג. אתה לא יכול לקבוע מראש את מיקומו או את זמנו של איזה אלקטרון בבת אחת. אבל אז זה לא בדרכי הטבע. אם תגיד שהקדוש ברוך הוא ודאי יודע מה יהיה המסלול של כל טיפה, הוא יודע, אבל הוא לא קבע שהמסלול יהיה על דרך הטבע, כלומר על דרך סיבתיות, אלא על דרך האקראי. ריבונו של עולם יכול לברוא תהליכים טבעיים, והוא יכול גם לברוא תהליכים אקראיים. מה הבעיה? נכון, מסובב בלי סיבה, אם נדייק. כן, וזה דבר נפלא. השיטה הזאת האומרת שיש תהליכים אקראיים במציאות היא הנותנת מקום להשגחה. כי אם יש תהליך קבוע מראש, אז ההשגחה לא מתערבת בו. הכל קבוע על פי חוקים קבועים מראש. אלא אם תגיד בראשית הבריאה הקדוש ברוך הוא כבר סידר את הכל באופן שהכל יתגלגל כך. אבל אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הניח בעולמו תהליכים אקראיים, אם כן ההשגחה יכולה להתערב בסטטיסטיקות ולהטות את העניינים כדי, על מנת לקדם את האינטרסים של הבורא. כלומר, הכוונה האלוהית יכולה לעלות טרמפ על התהליכים האקראיים. לא, תהליך אלוהי הכוונה שרק האלוה עושה אותו. התהליך האקראי הוא בתוך העולם. הוא מהתפקוד של העולם, לא הייתי אומר של הטבע, אבל הוא מהתפקוד של העולם הרגיל. הרי תמיד יש איזשהו מרווח מסוים של אי ודאות. למשל, זה כמו שבתהליכים סוציולוגיים אתה יכול להגיד, אנחנו יכולים לצפות שבעקבות הגזרות הכלכליות האלה ואחרות יהיה מהפך פוליטי תוך כך וכך שנים, אבל אתה לא יכול לקבוע בוודאות מתי הוא יקרה ומי יהיו האנשים שיעשו אותו. נכון? זה נקרא אקראי. שם ההשגחה יכולה להתערב. נכון.
יכולה?
לא, אלא אם כן היא שוברת את הטבע. היא יכולה לשבור את הטבע, זה הנס. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא מעוניין לשבור את הטבע, הוא יכול לפעול בדרכי העולם דרך התהליכים האקראיים. דוגמה פורים. נכון, זה בדיוק זה. פורים זה בדיוק שהיה שם אחד שם יפיל פור, יפיל פור, זה יכול היה לצאת על תאריך אחר, זה אקראי. יצא י' ג' באדר, בדיוק מה שרצינו, כן? יום הברית מילה של משה רבנו. מה?
בדיוק אחשורוש לא יכל לישון, בדיוק הוא...
כן, אבל זה קורה שמלך לא ישן, וצריך לקרוא בספר הזיכרונות. אז זה יכול ליפול על הסיפור של מרדכי. אז כמו הרבה תהליכים פה שהם אקראיים ולא דטרמיניסטיים, שמה השגחה יכולה להתערב.
זה לא תהליך מקראי, זה לא תהליך מקראי, זה לא
תהליך מקראי, זה לא תהליך מקראי. לא, זה לא ככה, כי אם היית אומר שזה נס, אז זה היה קורה באופן כזה שהספר של הזיכרונות למשל היה מתמלא דבק על כל שאר הדפים חוץ מהדף הזה, וזה לא מה שהיה. מה?
זה תהליך אקראי שאפשר
לקרוא
באיזה דף
שרוצים, אבל קודם כל סידר שזה ייפתח ככה. לא, לא, יש כל... כן, ודאי, אפשר לומר ככה. מה זה כזה שהוא סידר? למה, איך הוא יכול לסדר בלי לשבור את הטבע? איך הוא יכול לשבור את זה? אין לו, איך הוא יכול לקרוא מזה בלי לשבור את הטבע? כי זה תהליך אקראי.
הוא יצר
טבע שיכול להשפיע מבלי שמשפיע,
זה
כאילו
זה
הבנה חינם לגיוקה,
אבל זה דברים
שנראים
לנו בסדר, בטבע. ומגיד לו טבע בצורה אחרת, אז זה לא.
לא, אבל כיוון שזה לא סיבתי, מה שאני רוצה לומר.
זה לא סיבתי.
כלומר, האם יש הכרח, על פי הטבע, שבאותו לילה אחשוורוש לא יוכל לישון?
אז לא על פי הטבע שאנחנו מגיעים מכירים, אבל על פי טבע אחר. אז
זה
מה שקרוב פה החליט, כי הוא החליט
שזה... לא! אז אם אתה מניח שהאדם הוא חופשי, אז יוצא לפי זה שנדודי השינה של אחשוורוש הם באמת אקראיים. הם לא הכרחים. מי אמר שהיו הכרחים? לא, זה נמצאו דרכים אחרות.
אז הדרך, הנס פון קרה רק בצורה אקראית?
הוא יכול היה להתגלגל אחרת, הנס פון. כן, ודאי.
אז איך הוא גלגל בצורה
אקראית? היה מולה יהודי, מקום אחר.
זה שהוא גלגל בצורה כזאת, לא בגלל שגל פה רפת להתגלגל בצורה
כזאת? לא, דווקא. הקדוש ברוך הוא נתן כמה אופציות, יכול להתגלגל כך, יכול להתגלגל, משל זה בדיוק מה שאומר מרדכי לאסתר, אם את לא תלכי למלך, רווח והצלה יעמוד ליהודים, מקום אחר, את אחת האופציות, לא רוצה, יש דרכים אחרות. זה כמו הקמת המדינה, כן, כשעושים את הסיכום של תולדות הציונות, מאז המאה ה-18 עד המאה ה-20, איך, מה התגלגל כדי שתקום המדינה? התגלגלו כל כך הרבה דברים שיכלו להיות אחרת, ואם הם היו אחרת, הרבה דברים לא היו יוצאים לפועל, ואולי המדינה לא הייתה קמה. כן? אבל רואים שזה פעל דרך כל מיני מאורעות אקראיים בסופו של דבר. נכון? היה אפשר אולי שיקרה אחרת. מה? עיקר שיש להבחין בין מה שנקרא מקרה לבין מה שנקרא אקראיות. המקרה זאת השקפת עולם האומרת שאין השגחה. האקראיות זה דווקא תיאור של תפקוד העולם שמאפשר את הופעת ההשגחה. זה אפשר להגיד את זה, להגיד שזאת הראייה זה לא נכון. אמנם המוסלמים יגידו כך, המוסלמים יגידו כל מה שהיה קרה היה צריך לקרות בדיוק כפי שהוא קרה, ולנו זה מאוד נוח לחשוב את זה, בגלל שאחרי שזה קרה אנחנו רואים כזה סדר הגיוני שקשה לנו להעלות על הדעת שיכול היה להיות סדר אחר, אבל אין לי כאן שום ראייה שככה היה חייב להיות. כן? אז בגדול, כן, המהלך הכללי של ההיסטוריה הוא ידוע מראש. כן.
וגם יכולנו לתפס את זה, לא
לראות
ולא
לתפס. נכון. כן.
כשמדובר פה בלי כוונה, זה אומר בלי רצון?
כן.
אז אם אני לוקח חמור באמצע הדרך, ויש פה שדה של תותים ופה שדה של תותים,
הוא ימות.
הוא ימות, הוא לא יוכל אף פעם.
נכון. לא, יש שלושה אפשרויות. יש סיפור כזה במיתולוגיה על איזה חמור, לא, זה סיפור במיתולוגיה על איזה חמור שמת ברעב כי הביאו לו שתי ערימות של שחת. כן,
עכשיו
תותים, אני לא יודע.
אם
הוא בוחר בצד אחד, אז זה עיקר המקרה.
נכון, זה אקראי.
זה
אקראי.
אבל מה שתבחר בכלל?
לא, אקראי במובן הזה שאין בו סיבתיות. שאין סיבתיות. לא, לא דווקא מכוון. למה מכוון? מי אמר שם כבר? אבל אם זה לא היה קורה, נגיד שאחשוורוש באותו לילה היה מחליט ללכת כן לישון, היה לוקח כדור שינה. כן. אז איך היה קורה הנס של פורים? היה קורה אחרת. הוא לא יכול להכריח את אחשוורוש לישון. או לא לישון. אחשוורוש הוא בן אדם עם בחירה חופשית.
אם הרב אומר שכאילו זאת הדרך הקדוש ברוך הוא על ידי המתערב בעולם,
אני אומר, איפה ששקר... לא, לא, לא אמרתי שהוא מכבד. אמרתי. הקדוש ברוך הוא פתאום רואה שהמצב לא טוב. הוא אומר, טוב, אני רוצה להתערב. איפה אני אתערב בלי לעשות ניסים? אז הוא מחפש איפה יש תהליכים אקראיים שדרכם הוא יכול להשפיע. כן, אבל אז הם מפסיקים להיות אקראיים. זאת אומרת, האקראיות היא המקום שבו ההשגחה יכולה להתערב. לא שהאקראיות היא בהשגחה.
כשהוא
מתערב, אז הוא מסדר את האקראיות. זה מחדל מיות אקראיות השעה. הוא מכוון את המאורעות באופן המתאים, לא. אבל בלי לשנות את חוקי הטבע. זה מה שאני עושה לנו. יש כמו שמן במכונה. יש קצת משחק. כן? מה? כן, נכון. מה?
אז אתה אומר שברגע
שהוא
כן מתערב, בעצם
אז חזל להיות... אבל זה עדיין לא ניסי.
לא ניסי, אבל פחול, הוא החליט שהוא רוצה
לעזור
את זה
להם ישראל, כאילו. יכול להיות, יכול להיות, שאז באמת הוא גרם לו לא לישון. נגיד.
לא לישון
זה... נטו.
אז אם הוא מסתירים את זה בקטע הזה, זה רק את זה,
להם
הנס הוא
טבעי,
לנו
זה רק טבעי,
או לנו לא
טבעי, אנחנו
רואים את הבעיה.
למשל, אם הקטע ברוך הוא היה גורם, בנס פורים, אני יודע מה, שכל פעם ש... שהמלאקי מנסה להרוג יהודי אז נשברות לו השיניים, אז זה היה נס. משהו אחר.
אבל אם ההבדל הוא רק, האם אנחנו רואים את ההתאחדות או לא רואים את
ההתאחדות,
זה לא
יותר
כזה.
זה גדול מאוד. האם הקדוש ברוך הוא זעזע את הבריאה שלו או לא זעזע אותה?
למה זה זעזע אותה?
נס זה שבירה של הבריאה.
גם שבירה של החוקים שזה אקראי, אני שובר את זה שזה אקראי, זה שבר מתחוק.
לא, כי התהליך הוא עדיין אפשרי. עדיין זה אפשרי שהמלך
הזה... מה הדבר הוא אפשרי?
לא, אתה שובר את האקראיות של המאורה, אבל המאורה עצמו לא היה שונה ממה שצפוי בעולם.
אולי פעם ב-100,000 שנה נופל
אמריקאי
שיניים. איך אפשר לדעת שלא? אנחנו לא חיים 100,000 שנה.
נכון. במובן הזה, כל חוק הוא מסופק. כן, מה אתה אומר?
באמת, נראה לא משנה שעצמא אתה מתערב בשקים האחים, האחראים או לא האחראים, בגלל שבסופו של דבר, הדבר צריך לקרות, כן, צריך לקרות. אז או שהוא צריך לקרות, אז אני כזה שבו הוא יודע, ואז חוזרת.
זה מה שדבר צריך לקרות, הרי זאת הנחת היסוד.
אז אמרת, זה הנחת היסוד שלך,
לא.
אם הוא לא קורה היום, אם אחת לא רשו...
בגדול, התהליך בגדול, לא התהליך הספציפי הזה.
בכל מיני, אם מסתכלים על
הדוחה,
חוצה מגיע,
חוצה מגיע,
חוצה
מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, חוצה מגיע, המהלך הכללי של ההיסטוריה הוא קבוע מראש.
לא חושב שההיסטוריה
אמר,
המהלך הכללי של כל אחד.
לא, מי אמר את זה? אני לא אמרתי את זה.
אין השגחה פרטית?
האם יש השגחה פרטית על כל דבר? ודאי שלא. בין הבעל שם טוב לבין הראשונים. נכון. הבעל שם טוב הוא היחיד שאמר דבר משונה קצת, שכל עלה נופל על פי השגחה. זה באמת חדש. אבל זה כל כך הרשים את הנפש, שזה הפך להיות צון ברזל של הדעה ההמונית. כל יהודי מאמין חושב שהיהדות אומרת מה שהבעל שם טוב אומר בנושא הזה. זה בעיה. כי זה לא נכון שהיהדות אומרת את זה. זה נכון שהבעל שם טוב אומר את זה, אבל זה לא נכון שכל גדולי ישראל אמרו את זה. השאלה מה המשמעות שלנו. לפני שנגיד אם זה נכון או לא, צריך להבין את המשמעות האמיתית של המחלוקת. מה אתה אומר?
מה ההבדל בין זה לבין מה שאמרו חז"ל, שאין אדם עוקפת בו מלמטה?
על זה דן הרמב״ם באריכות בספר 8 פרקים בפרק 8, והוא מסביר שכל הביטויים האלה נאמרו במובן הזה ש... האדם, כל מה שהוא עושה, זה על פי חוקי הטבע. למשל, אני מחליט האם לזרוק אבן או שלא לזרוק אבן. זה חופשי לחלוטין. אבל ברגע שהחלטתי לזרוק אותה וזרקתי אותה, אז היא פועלת לפי חוקי הבליסטיקה. במובן הזה הכריזו מלמעלה, הכריזו מלמעלה שכאשר אזרוק אבן, המסלול שלה ניתן לחישוב. וזה מה שאמרו הכל בידי שמיים חוץ ממעשה האדם, שזה מה שנקרא יראת שמיים. כל מעשה האדם בכלל יראת שמיים. כן, הבעל שם טוב, רבנו ישראל בעל שם טוב, הוא אמר שאם העלה נופל כך ולא כך, זה בהשגחה. הרמב״ם למשל אומר שוודאי שלא. הרמב״ם אומר למשל שעל בעלי חיים אין השגחה פרטית, יש השגחה כללית. הוא מביא לזה ראייה מן הנביא, שהנביא אמר מדוע נחשבנו כדגי הים. זאת אומרת, נחשבנו כדגי הים, שכשם שעל הדגים אין השגחה, כך נראה שעלינו אין השגחה. אז משמע שהנביא מבין כדבר פשוט ומובן מאליו שהדגים אינם מושגחים בהשגחה פרטית.
בוא נניח יש השגחה על כל הלב, מה זה מפריע לנו?
אני לא יודע אם זה נכון. לא, אני אסביר בדיוק מה הכוונה. מי שחולק על הבעל שם טוב, שזה כל גדולי ישראל, שהם אומרים שעל כל הלב אין השגחה פרטית. האם, מה? אין. כן. האם אותם גדולי ישראל סוברים שהקדוש ברוך הוא לא יודע את מה שקורה לעלה? ודאי שהם אומרים שהקדוש ברוך הוא יודע. זאת אומרת, גם כל נפילת עלה, ריבונו של עולם יודע. יודע בדיוק את המסלול.
זה לא השגחה שהוא יודע.
אז מה ההבדל בין השגחה לבין ידיעה?
השגחה זה התערבות?
לא. השגחה, התערבות זה כבר נס. לא, השאל, ההבדל הוא פשוט, האם זה בעל משמעות או לא? זאת אומרת, עבור הרמב״ם זה נכון שהקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מראש כיצד ייפול העלה, אבל זה לא אכפת לו, כי בזה שהוא מובן, גם אם העלה היה נופל אחרת, הקדוש ברוך הוא מכוון את מהלך העניינים באותו אופן, כי זה לא משמעותי, כיוון שהעלים צריכים ליפול, הם נופלים כמו שהם נופלים. לעומת זה, לפי הבעל שם טוב, אם העלה ייפול אחרת מאיך שהוא נפל, כל מהלך ההיסטוריה יהיה אחר.
זה לא משנה, זה עלה, כל עלה.
כל עלה בעולם, יש לו מסלול מדויק, שהרי אם זה לא יהיה כך, אז ההיסטוריה תראה אחרת. כי זה טוב שיש עלים בעולם. לא, זה טוב שיש הרבה 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 עלים. זה גם טוב שיש עלים שהאדם לא יודע עליהם. כלומר, זה, כי זה מוסיף חיים, זה מזבל את האדמה, זה תורם משכבת האוזון, לא יודע מה, כל מיני דברים קורים על ידי זה. יש איזה מין השגחה כוללת, כי זה חשוב שלמשל עלי שלכת. בלי עלי שלכת, הרבה תהליכים היו מתעכבים. לכן, הקדוש ברוך הוא ברא מיליארדים של עלי שלכת, למרות שאין זה משמעותי באיזה אופן הם נופלים.
אז אני חושב שגם חזל ודחסים הוא שיכול להיות שאיזשהו עלה ספציפי מסוים, כן,
כן, יכול להיות שבמקרה מסוים הקדוש ברוך הוא ישגיח על עלה פרטי לצורך, אני יודע מה,
זה מחביע.
אז נכון, הוא ביטל את הבחירה החופשית. הבעל שם טוב לא ביטל את הבחירה החופשית. למה?
כי כאמור, לא אכפת לו, לא אכפת לו, אבל זה קרה ככה.
מה?
ברור
שאין בחירה חופשית לעלים, זה נכון, אני מסכים איתך. כלומר, גם הבעל שם טוב וגם הרמב״ם מסכימים שאין בחירה חופשית לעלים. אין להם בחירה חופשית, העלים לא
בעלי.
יכול להיות שהתהליך הוא אקראי או לא, זה לא משנה.
מה חשב איב מוטה?
איב מוטה, מה הוא חשב? זה אדוני היקר, זה ז'אק פרוור. כן, אבל זה שיר שכתב אותו ז'אק פרוור. זה שיר על עלי השלכת. כן, טוב, אפשר לחזור לעברית? כן, טוב, כן.
השגחה.
זה נכון. כלומר, אתה אומר, זה שבסוף התוצאה כבר רצויה מראש, אז מה אכפת לנו כל התהליכים באמצע?
מה זה גורם שיהיה?
השותפות של לזכות את הזכאי. כלומר, זה מה שאומרים חז"ל, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. למשל, יש אדם שנגיד נבוכדנצר החריב את בית המקדש, הוא יכול, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו על זה. יכול נבוכדנצר לומר לקדוש ברוך הוא, רגע, אתה רצית להחריב את המקדש, אז עשיתי את העבודה שלך, אז למה אתה מעניש אותי? מה יאמר לו הקדוש ברוך הוא? לא היית צריך להתנדב. אם לא היית מוכן להחריב את המקדש, הייתי מוצא מישהו אחר. זה מושג של מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. אגב, או כמו שאמר פעם הרב שלמה אבינר, צריך שיהיו רשעים בעולם, אך אין מצווה להתנדב. פירוש הדבר, שזה כן נחקא מינה, לעניין ההשגחה, לדעת מי ישתתף בתהליך. כי אז כל אחד ואחד יש לו או זכות או חובה. כן? לא קשרתי בין ידיעה להשגחה לבחירה וידיעה. זה לא אומר שהוא לא יהיה בכירי, כלומר אני לא דן בשאלה אם העלה הוא בכירי או לא. במקרה הזה העלה הוא לא בכירי, אבל יכולה להיות השגחה דרך עלה, יכולה להיות השגחה דרך אדם, כלומר בין דרך בעל בכירה בין דרך לא בעל בכירה. זה, כן, אז זה שירת נתקות. כלומר דרך הבחירה של האדם הקדוש ברוך הוא מקדם את ההשגחה שלו. למשל, היו אחד הדברים שהביאו להקמת המדינה זה ההתעניינות של פוליטיקאים באירופה בפירוקה של האימפריה העותומנית. יש כל מיני אינטרסים, נכון? ראו שהאימפריה העותומנית נמצאת במצב קשה, קראו לה האדם החולה במזרח. מה? הענק החולה, ככה קוראים לזה, במזרח, או הזקן החולה במזרח, ככה קוראים לזה. והיו אנשים בעלי אינטרסים שרצו לפרק את האימפריה הטורקית, ודרך זה גלגלו הרבה דברים שהביאו לציונות. עכשיו, האנשים האלה בעלי האינטרסים היו בעלי בחירה חופשית, אבל בתור תהליך סוציו-פוליטי כולל ברור היה שזה יקרה. אבל כל אדם ואדם שמע, בבחירתו החופשית, בחר להתערב או שלא להתערב. לכן אתה רואה שהשגחה פה יכולה לפעול גם דרך בעלי בחירה. להיסטוריה זה לא תורם שום דבר.
אז מה זה תורם להיסטוריה?
זה תורם לאותו אדם.
מה זה משנה? מה האדם הזה חשוב?
הוא חשוב מאוד, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. סימן שהוא חשוב.
הפרויקט של הקדוש ברוך הוא לא כללי? לא פרויקט...
הפרויקט של הקדוש ברוך הוא גם פרטי וגם כללי. ריבונו של עולם, זה שהוא עוסק במהלכים כלליים, זה לא מפריע לו לטפל גם בכל נקודה ונקודה באופן פרטי. לכן, אומר הרב קוק בספרו עולת ראייה, כשאני קם בבוקר, אני אומר מודה אני לפניך. זאת אומרת, בגלל שאני לפניך, יש משמעות לאני שלי. לעומת הציור שבו אני משלה את עצמי לעומת כלל הבריאה, שאז אני בטל ולא חשוב.
כמה בריאה יש לאדם?
מה שצריך, מה?
מה הוא יכול לעשות? יכול מה שהוא רוצה? יכול לעוף, יכול לקפוץ, יכול
לקפוץ? לא, לא יכול.
מה אחרי
אדם? האדם יש לו בחירה בתגובה. כלומר, אנחנו לא חופשיים ביחס לנתונים, אנחנו חופשיים ביחס לתגובה שלנו לנתונים.
בסדר, אני אדם יכול לצאת עם מערה ולצוף אנשים עם העיניים. זה בחירה או לא בחירה, זה אפשרות.
הוא יכול לא לסוף.
הוא יכול
לסוף עם העיניים. זה אדם שיש לו כישרון כזה. יש אחד שיש לו רובה, השני אין לו רובה, מה זה משנה?
לא.
אבל העובדה שיש לו עיניים שיכולות לסוף...
אם אני
מבחירה חופשית
ורוצה לסוף עם
העיניים, קצת קשה. נכון, לכן לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו אומרים בשימוש שאתה עושה בנתונים. מה זה משנה מה הנתונים? האם אני יכול להשפיע עליהם או לא?
אם אני חושב, נגיד, שאני יכול לסוף עם עיניים, ואני רק לא יודע אם אני רוצה או לא, ואני כן יכול בפועל, אז אני יכול להשתנק את זה. אם אני חושב שאני לא יכול, אז אני לא אשתנק את זה.
מה זה משנה? זה לא התחום של הבחירה. הבחירה איננה האם להוסיף נתונים אלה או לא להוסיף אותם. כי לפעמים אני יכול לשמר את הנתונים, לפעמים אני לא יכול. אלא הבחירה החופשית זה תמיד השאלה, איך אני מגיב לנתונים האלה. למשל, אני נולדתי במאה ה-20. אני יכול לשמוח בזה, אני יכול להיות עצוב מזה. אבל הנתון הזה כפוי עליי. בסדר? בכלל, כל עבר כפוי וכל עתיד אפשרי. טוב. מה?
משפחה וחברים.
המשפחה כפויה, חברים נבחר. אולי. אני לא בטוח. טוב. אבל נקרא את הדברים בפנים. אפשר עכשיו? כן. אז יש אלוהים הם המעשים הבאים ישר מן הסיבה הראשונה שאי אפשר להם להתקיים בשום אופן בלא סיבה אחרת מלבד רצון האלוה יתברך, קוראים לזה ניסים. הטבעיים הם הבאים מסיבות אמצעיות המכינות אותם ומביאות אותם את שלמותם האחרונה, כל עוד לא קם להם מונע מצידו של אחד משלושת החלקים האחרים. המקריים באים גם הם מסיבות אמצעיות, אולם לא בטבע ולא בסדר ולא מתוך כוונה, כי אם במקרה, קוראים לזה אקראיים. אף אין בהם הכנה לשלמות שסופם להגיע אליה ולעמוד אצלה, וגם הם תלויים בשלושת החלקים האחרים. ואילו הבכיריים, מעשה בכירי, סיבתם היא רצון האדם, שעה שהוא נמצא במצב הבכירה. נכון? יש אדם בכירה ואז הוא בוחר. זה מעשה בכירי. למשל, כשאתה מצביע בבחירות, האם אתה תצביע לימין או לימין? למשל. כן? אז זה בכירה. כן? הבחירה היא עצמה מן הסיבות האמצעיות ואף לה סיבות המשתלשלות ועוררות עד לסיבה הראשונה, אבל השתלשלות זו אינה הכרחית, כי בתחום זה קיימת תמיד האפשרות, והנפש הנתונה בין כל דעה ובין הופכה יכולה היא שתפנה לפי רצונה אל כל אחת משתי הדעות, אשר על כן אנו משבחים ומגנים את הנפש על בחירתה, דבר אשר לא ייתכן ביחסנו אל שאר הסיבות האמצעיות. כן, אי אפשר להגיד למשל כמה רשע הוא הרגש שהוא קבר אלף איש. הוא לא רשע, אין לו ברירה. אי אפשר להגיד יישר כוח לגשם שגידל את החיטה, אין לו ברירה. כי אם כך אינך מגנה את התינוק, כי אין לגנות סיבות מקריות הטבעיות, אם כי האפשרות קיימת באחדות מהן. כך אינך מגנה את התינוק או את הישן אם היא זיקחה, אם כי הפך הדבר היה באפשר. כלומר, יכול היה להיות שהתינוק לא יעשה פיפי עליך, היה יכול לקרות, אבל פרטי שזה אפשרי, בכל זאת אינך מגנה אותו.
אדם ישן חייב, לא?
מה?
אדם ישן חייב.
תלוי.
תלוי.
האם אדם ששבר משהו תוך כדי שינה, האם הוא חייב? ככה אתה אומר. וזאת מילה אין לך. איפה זה כתוב? במשנה, במעשרת בבא קמא. אדם מועד לעולם, בן ער בן ישן. זה סימן שלא קראתם מדברי התוספות והרמב"ן שם. כן, זה תלוי, מתי שמו את הכלים. אם אדם הלך לישון ליד כלי זכוכית, שבירים, ותוך כדי שינה הוא התהפך ושברם, אז הוא חייב. אבל אם תוך כדי שינה במקום ריק הניחו לידו כלים שבירים והתהפך ושברם, פטור, כי לא הוא שבר בעצם אלא רק גופו, כלומר הכרתו לא הייתה מעורבת בדבר. לכן כשאני אומר שאדם מועד גם כשהוא ישן, הכוונה שהכרתו מעורבת בעובדה שהוא הלך לישון ליד הכלים האלה, הוא צריך לשים לב שזה יקרה. ברור? זה הכוונה. אדם שלא יודע הלכה האם הוא פטור. כן. מה? אדם שאיננו יודע הלכה הוא פטור. אי ידיעת החוק פותרת מעונש. מה? אבל הוא חייב לדעת את ההלכה, כלומר הוא נענש על זה שהוא לא למד, אבל זה זה בגלל שהוא לא קיים מצוות לימוד תורה, אבל לא על העבירה שהוא עשה. אדם שלא ידע שהוא צריך ללמוד תורה, אז הוא פטור גם על זה. שוגג זה לא אונס, שוגג זה משהו אחר. אדם יודע את ההלכה ושכח, אז הוא נענש על זה שהוא שכח. למשל, אם אדם ידע שאסור להדליק אש בשבת והוא שכח, אז זה נקרא שוגג והוא צריך להביא קורבן. אבל אם אדם מעולם לא ידע שאסור להדליק אש בשבת והדליק, אינו מביא קורבן. זה לא נקרא שוגג, זה נקרא אנוס. מובן? בסדר? השוגג זה דרגת ידיעה מסוימת, זה קצת מזיד השוגג. מה? נקרא שכח. אבל אם אדם לא יודע שהוא חייב, אז הוא פטור, נכון? אי ידיעת ההלכה פותרת.
אז למה אומרים שהשופר עיקר שבת
צריך להביא חטאת? חטאת אחת.
כן?
כן, מצד כל, על כל החטאות, על כל השבת. קודם כל זה מחלוקת בין רב ושמואל לבין רבי יוחנן וריש לקיש, שרב ושמואל אומרים שהוא צריך להביא, לא שהוא פטור מלהביא, שרבי יוחנן וריש לקיש אומרים שהוא צריך להביא. אבל גם קורבן אחד על אלף שבתות זה משונה, לא? היה צריך להביא אלף, אלף קורבנות. אלא מה? לא, כי נשמתו ידע. אז מצד זה, מצד זה, אבל לא שיש לו אחריות במובן האישי. כן,
אני לא יודע אם בכלל מישהו,
אם הוא לא יודע, הוא לא יודע שצריך ללמוד,
אפשר בעצם
שאנשים,
כאילו למה שבעצם יפה ינסה לדעת?
אין שום סיבה שירצה,
אלא
אם כן יבואו
להגיד.
נכון. נכון.
והוא לא חייב?
רגע, מצוות של גויים הוא כן חייב. הוא חושב שהוא גוי, אז הוא חייב בכל מה שמחייב את הגוי.
אבל
מותר הוא לא חייב. למה? הוא חייב. אז מה, גוי לא חייב? סליחה, אני לא הבנתי כלום. גוי לא חייב במוסר טבעי? עכשיו, מה שמחייב את הגוי מחייב גם את היהודי? מוסר טבעי, לא לרצוח. זה לא בגלל שאסור לגוי לרצוח מצד המוסר הטבעי, שגם לנו זה לא אסור.
אז הוא בטור מכל מה שהוא לא
עושה
בגלל שהוא לא יודע?
נכון. זה הדין של תינוק שנשבע.
אז למה שבכלל נרצה לדעת?
אין שום סיבה שהוא ירצה לדעת.
למה שאנשים לא ירצו להתבולל או משהו כאילו?
אבל יש שהוא רוצה להתבולל יש לו בעיה, כי הוא יודע.
לא,
זה לא בעיה. זה אומר שיש סוג כזה של יהודי שהקדוש ברוך הוא נותן לו תפקיד שאיננו קשור במצוות, אלא יש תפקידים נוספים לנשמות של ים ישראל. יש תפקידים בתור תלמידי משה רבנו, יש תפקידים בתור בני האבות. גם הרי עם ישראל היה קיים לפני מתן תורה, לפני שמשה הביא להם את התורה, נכון? זאת אומרת שיש משמעות לקיום היהודי עוד לפני התורה, וזה מתגלה באותם תינוקות שנשבו, שיש להם ייעוד היסטורי שאיננו קשור לקיום המצוות. יש להם תפקידים אחרים.
אבל יש בעיהם זה שמישהו, בגלל שהוא לא יודע, שהוא לא
מבין
והוא לא יודע,
אז
הוא לא חייב.
אני מתפלא על ההפך. הוא לא יודע ואתה מחייב אותו? זה באמת לא מובן.
כאילו אפשר פשוט לא
לצטן לדעת. לא, הייתה סברה כזאת, זאת הייתה סברתו של נמרוד. נמרוד אמר שצריך להציל את האנושות מדינו של הקדוש ברוך הוא על ידי שאנחנו נשכיח מבני אדם את קיומו של האלוה, והוא רצה להפוך את כל האנושות לתינוקות שנשבו כדי להציל אותם מן הדין, והוא היה מוכן לשלם על זה את המחיר. מה? שיהיו תינוקות שנשבו, כן? ועל ידי ש... והוא היה מוכן לשלם את המחיר, כי הוא היה היחיד שיודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו, כן? הוא מוכן לזה, כן? אבל מה הבעיה בזה? שאומנם הם פטורים מן הדין, אבל הם חיים חיים רדודים. כלומר, אם את שואלת מבחינת הכדאיות, יותר כדאי לא לדעת, יותר אידיאלי לדעת. עכשיו יכולה לשאל שאלה, האם כדאי להיות אידיאליסט? זאת שאלה חסרת משמעות, כי ברגע שאני שואל אם כדאי, זה כבר לא אידאל. לא? כלומר, הצדיקים הם לא צדיקים בגלל שזה משתלם, כי יותר משתלם להיות בינוני מכמה צדיקים. נכון, והוא מוכן לאכול אותה בגלל זה. זאת אומרת, זה האידאל של הצדיקים, שהם לא עושים חשבון של כדאיות, אלא הם עושים חשבון של אידאליות, של ערך ולא של צורך. מובן? כן. עדיף לספר לו. עדיף להיות חייב בדין מאשר להיות פטור מן הדין. כי מי שחייב בדין זה סימן שמתייחסים אליו, סימן שהוא חשוב, הוא חי ברמה יותר גבוהה. למשל, אחד שהוא אני יודע, קצין שיושב בכלא על זה שהוא לא מילא פקודה כמו שצריך, זאת מעלה לעומת הסנאי שהוא עבר על 1,000 פקודות ולא עשו לו כלום. זה סימן שהוא לא שווה כלום גם. מובן? כלומר, עדיף להיות חייב במשפט ולהישפט על זה ולהיות חייב בדין, מאשר להיות פטור מן הדין ולחיות באושר של טיפשים. יש מקרים מיוחדים בהלכה שאומרים מוטב יהיו שוגגים ועלו מוזילים. איפה הם אומרים? זאת שאלה אידיוטית. כי ברגע שאתה שואל כדאי, אתה כבר לא שואל, זה כבר לא, זה לא עמדה של אידיאליסט. אידיאליסט לא שואל אף פעם אם זה כדאי או לא, אלא אם זה ראוי או לא. עדיף זה לא כדאי.
מבחינת החיים הרדודים, מבחינת החדים, כדי למנוע את החיים הרדודים, אז כדאי זה כדאי.
אבל אולי כדאי לחיות חיים רדודים. זה שאתה אומר חיים לא רדודים, זה מצד, זה אידיאל. למשל, התולעים חיים יותר טוב מבני אדם, תאמין לי. כן? אבל זה רדוד. טוב, עד כאן להיום.